אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שניים. עם אשכול נבו.
שבת שלום. לקראת התוכנית של היום שבתי לצפות במערכון האלמותי של לול, עולים חדשים. למי שלא מכיר, אריק איינשטיין ואורי זוהר מגיעים אל חופי הארץ שוב ושוב, כל פעם כעולים מגולה אחרת. וכל פעם שהם מגיעים, עומדים על החוף מי שבאו בגל הקודם של העלייה ומחרפים אותם באותה כללה, הנה על דין בבור אל ג'בהום. המערכון גאוני, עומד במבחן הזמן, אבל הוא נעצר בשנת 1973, ומאז הגיעו לישראל שני גלי עלייה גדולים מרוסיה ומאתיופיה ששינו אותה באופן שנדמה לי שאנחנו עדיין מנסים להבין. לעבור מדינה זה כמו לטוס לחלל, כותבת אלכס ריף, יוצרת הסדרה דור אחד וחצי. היה לנו הרבה כאב, הרבה סבל, הרבה זמן, וכשהוא מתפרץ, הוא מתפרץ חזק, ואנחנו נאבקים כדי למנוע את הגזענות הזאת. אומרת אלמה זרו, מי שמונתה לאחרונה כחברת המועצה להשכלה גבוהה. שתי האורחות שלי היום בשניים עלו לארץ כשהיו ילדות, אבל נדמה שהמסע שלהן עדיין נמשך. נצא לדרך. אלכס ריף נולדה ב-1986 באוקראינה ועלתה לארץ בגיל 5. היא משוררת, יזמית ופעילה חברתית ומנכלית עמותת לובי המיליון שמטרתה לקדם זכויות וצרכים של 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית. ספר השירים של הטיפשונת משטרים זכה בפרס שרת התרבות והיא יוצרת הסדרה הדוקומנטרית דור אחד וחצי שעלתה ממש עכשיו וכאן. שלום אלכס.
שלום.
נהניתי ואף התרגשתי מהספר שלך, ורציתי לבקש ממך לפתוח את השיחה שלנו בשיר מתוכו, השיר על יבגני.
בשמחה. יבגני. ביום בו יבגני הגיע לגן, זרחה השמש. הוא היה קטן ממני, לבן ממני, והריח. מפחד. זאת כבר הייתי אני שהסברתי לו במילים עבריות מופרדות. שגרביים וסנדלים זה, איך לומר? מכוער. שסנדוויץ' עם דג מלוח זה, איך להגיד? מסריח. ושידבר עברית, פה זאת לא רוסיה. ביום בו יבגני הגיע לגן, הייתי מאושרת.
תודה. נדמה שאת זוכרת דברים מהגן, באופן כללי. הגעת בגיל גן לארץ, וזה המפגש הראשון שלך?
הגעתי ממש בגיל 5. אני זוכרת רק את הטראומות. אני לא זוכרת את הרגעים דווקא החיוביים, וזה היה המפגש הראשון שלי עם החברה הישראלית. זה גם היה הרגע שבו החלטתי שאני בעצם מוחקת את הרוסיות שלי.
איך קיבלו אותך בגן?
אני הגעתי ליום הראשון בגן עם סמלת תחרה לבנה, פפיון ראש אדום ענק, גרביונים וסנדלים. כמובן צחקו עליי, כמו הרבה ילדים שהגיעו ביום הראשון, פחות או יותר ככה. ומבחינתי זה היה מסר שאני צריכה למחוק כל דבר שקשור לתרבות הבית שלי, אם אני רוצה להיות חלק, ואני מאוד רציתי להיות חלק. ממש שנים ארוכות עשיתי ככה את כל מה שאני יכולה, to-do list כזה, לדבר בלי מבטא. אחת המחמאות שהכי אהבתי לקבל זה, את לא נראית רוסייה. את איזה יופי, תראו איך הצלחתי למחוק. הסתובבתי רק עם צברים, הקשבתי רק ליהודית רביץ ושלום חנוך ושרית חדד, שנת שירות בקהילה, קצונה בצהל, תואר ראשון ושני באוניברסיטה הכי עברית, כאילו ממש איזה צ'קליסט כזה.
שביל החומוס.
ורק כשכאילו הגשמתי והגעתי, כביכול, לפסגת הצבריות, קיבלתי את פרס הצברית, אני יודעת מה, איך זה נראה שם בפסגה, אבל פתאום הבנתי שקודם כל זה מאוד מאוד חסר ורק, חלול, וגם ככה באותה תקופה אני עוברת איזה משבר אישי, סבתא שלי מתה, גם אני גדלתי עם סבתא בסלון, והיא הייתה מאוד שונה ממני, היינו שני הפכים, ממש שזה היה כל פעם התנגשות עולמות בבית.
בחייה היו גם התנגשויות?
כל הזמן לא התנגשויות, כל הזמן.
לא, הרצה ו...
לא, בדיוק להפך, היה ממש רק התנגשויות.
על מה התנגשתם?
הכל, היא הייתה מורה למתמטיקה, אני רציתי להתנדב. היא הייתה מאוד סובייטית וקשוחה, ואני רציתי לבלות וליהנות ולהיות צברית, והיא רצתה לדבר ברוסית ואני רציתי לדבר בעברית. כל הגירה מנתקת אותך קצת מההורים, אבל זה אפילו היה נתק יותר חמור, כי זה היה דור אחד למעלה. וכשהיא נפטרה, אז הרגשתי שנקרא לי החוט האחרון של הבית, התרבות. זה דווקא לאט לאט מתחיל להחזיר אותי, בין אם באמצעות כתיבת שירים, בין אם באמצעות שירה. אני מתחילה לקחת גיטרה ומתחילה לשיר ברוסית. אני אפילו לא יכולה להגיד חזרתי, כי מעולם לא שרתי ברוסית.
השפה הייתה זמינה לך, למרות שנאבקת בלשכוח אותה?
מאוד. אני חושבת שזו הייתה העלייה הראשונה שבעצם מצליחה לשמר את השפה, למרות הילדים שמתנגדים באופן מובהק לדבר. קודם כל, כי ההורים מדברים בינם לבין עצמם, כי ההורים התעקשו לדבר איתנו, כי סבתא עד יום האחרון ידע מילים בודדות בעברית. אז היא הייתה זמינה לי, אבל לא ברמה, אני היום לא יודעת לקרוא ולכתוב ברמה גבוהה. אני יכולה, זה קשה לי, אבל כן יש לי את השפה המדוברת. אני מתחילה שיר ברוסית, שירי מלחמה. דברים שהם מאוד דברים שגדלתי עליהם, כן? גם בתוך הקונספט של העלייה, אבל גם בתוך הקונספט המשפחתי, של מה זה לגדול 70 שנה בשלטון טוטליטרי, מה זה להסתיר את הזהות, את היהדות, מה זה להיות כל הזמן בלחץ, שמה מישהו יבגוד ויספר עליך. אני כל פעם אומרת שאפשר להוציא את הרוסים מברית המועצות, אי אפשר להוציא את ברית המועצות מהם. עד היום ההורים שלי, זה נטוע בהם כל כך עמוק, למשל, עד היום הם לא ישימו שלט על הדלת, כן? כאן גרה משפחת...
אין שלט על הדלת.
אין שלט על הדלת, אבל מבחירה. עד היום במסדרון מחרישים שלא ישמעו. אולי אחד המשפטים הכי חזקים שאני גדלתי עליהם כילדה זה, אל תשכחי, אין לך אף אחד חוץ מאיתנו.
מה זה אומר? שאפשר לסמוך על אף אחד?
אין דבר כזה חברים. חברים יכולים לבגוד. היחידים שישארו איתך תמיד זה המשפחה שלך. אל תסמכי על אף אחד מלבדנו.
ובעצם עשית הכל כדי להתרחק מהמורשת הזאת, ואז חזרת אליה בסיבוב. והספר שפתחנו בשיר מתוכו, אני חושב שהוא ממש עוסק בזה. זאת אומרת, זה ספר שפותח את החוויה הזאת, הרב דורית, זאת אומרת, זה לא רק של דור אחד, כי זה ספר שמתבונן בעצם על שלושה דורות, ובעצם גם הסדרה שעכשיו עולה בכאן, היא עוסקת בעניין הדורית. נתחיל אולי מהביטוי דור אחד וחצי, אני חושב שחלק מהאנשים עוד לא מכירים את הביטוי, אז בואי נתחיל בלהסביר מה זה אומר.
דור אחד וחצי זה מונח סוציולוגי שמדבר על דור הילדים שמגיע למדינה חדשה, בגיל 5, 12, 15, ובעצם זה דור שיש לו שתי שפות, שתי תרבויות, שני עולמות. אני כל הזמן אומרת שזה דור שכל החיים מחפש בית. מי אנחנו? אנחנו, יש לארי קבר, שהוא אמן ספוקן, יש משפט כזה, מי אני מה? אני רוסי? אני ישראלי רוסי? אני רוסי ישראלי? אני ישראלי ששפת האם שלו היא רוסית, אבל כשאימא שלו פונה אליו ברוסית, הוא עונה לה בעברית. אלא אם כן הוא רוצה להעביר. קיצור, יש כל מיני מורכבויות כאלה של מי אנחנו, אולי אנחנו שייכים. ואני חושבת שהרבה מאוד שנים באמת חיינו עם זה לבד, עם מי אנחנו ועם מי אנחנו שייכים. ב-2011 הייתה מחאה חברתית מאוד מאוד גדולה, ויצאו מיליון אנשים לרחובות, ומי שלא יצא לרחובות זה דוברי רוסית. לא כי לא היה לנו אותם בעיות, גם הם לא סגרו את החודש, גם הם לא יכלו לקנות דירה, אבל אצלנו לא יוצאים להפגין. אתה יודע, שוב, מה זה לחיות 70 שנה בשלטון טוטליטרי? אני פעם שאלתי את אמא שלי, אמא, תגידי, מה יגרום לך לצאת להפגין? ככה חשבה ואמרה, רק אם את או אחיך תהיו בסכנת חיים. זה הדור של ההורים שלנו, והרבה מזה עבר גם אלינו. אז אנחנו חיפשנו דרך לדבר את הסוגיות של ההורים שלנו בדרכים אחרות. ככה הוקמה קבוצת דור אחד וחצי, והתחילה בעצם פעילות חברתית שמעלה את הסוגיות האלה בציבור, ואחר כך הפעילות של הבריגדה, באמת תרבות, לדבר דרך תרבות, פרויקטים כמו נובי גוד ישראלי, כן, לפתוח את החג שלנו, ולא סילבסטר, אלא חג חילוני ומשפחתי, מבצע וטרן.
ולא להתנצל עליו.
לא להתנצל וגם לא להתנצר, זאת אומרת, שזה לא חג נוצרי, שזה חג כאילו פשוט כיפי, שכולנו חוגגים. והתשיעי למאי, הסיפורים של הסבים והסבתות בצבא האדום, ככה הנרטיב הלא מוכר של השואה והגבורה בברית המועצות. הרבה מאוד מהסיפורים ומהמורשת שלנו שבעצם עשו אותנו קבוצת שוליים, בגלל שהם לא היו מוכרים. ואנחנו אמרנו, חייבים להתחיל בתרבות. אם לא מתחילים בתרבות, אנחנו נשארים, סליחה, רוסיות זונות ורוסים אלכוהוליסטים, ואף אחד לא מכיר אותנו ולא יודע מי אנחנו, וחייבים להתחיל בתרבות. ולכן התחלנו ככה.
ויש גאולה בזה, כי זה בכל זאת יש לך פרספקטיבה של כמה שנים, שאת מרגישה פחות בודדה היום בתוך ההקשר, כשיש איתך עוד אנשים?
חד משמעית, כשאני יצאתי לדרך, לא ידעתי שיש דבר כזה, באמת דור אחד וחצי, שזו תופעה. זאת אומרת שהרבה אנשים עברו דברים דומים למה שאני עברתי על הספקטרום של מחיקת הזהות. כן, יש כאלה שמחקו באופן מלא כמוני הרבה שנים, יש כאלה שהצליחו לחיות בשלום עם שתי הזהויות, ויש כאלה שניסו לחיות בשתיים, אבל בעצם הרגישו שייכים לא לכאן ולא לכאן, ויש כאלה שהיו לגמרי בתוך הקבוצה הדוברת הרוסית שלהם, ולא לגמרי הרגישו שייכים לחברה הישראלית. היום יש לי ילד בן 4. שאני מדברת איתו בעברית, אבא שלו מדבר איתו באנגלית, כי הוא נולד בבית דובר אנגלית, וסבא וסבתא כמובן ברוסית, והוא דובר 3 שפות. בוא נדייק, דובר 2 שפות מבין רוסית, ושר ברוסית, שזה בעיניי מדהים, כן? כל מה שלא עובר במוח עובר ברגש. ואני מקווה להעביר לו את חוסר הבושה. זה שפה כמו כל שפה, זו תרבות, זו אהבה, זה עולם. מבחינתי זו דרך להגיד, ההורים שלי, הסיפור שלהם, ההקרבה הגדולה שהם עשו, למעננו, לעבור למדינה הזאת, לוותר הרבה פעמים על החיים שלהם, על העולם המקצועי שלהם, על כל הגשמת חלום באשר היא, למעננו. אני חושבת זאת עלייה הראשונה שמצליחה לעשות את זה בחייה. כן, לא על הסבתות והסבים שכבר לא בחיים, הם פה איתנו, ואני חושבת שאני עושה להם הרבה נחת.
אני מניחה שאת לא אוהבת את המונח קוריתוך, הוא לא מדבר אלייך.
אני חושבת שקודם כל הוא התפרק מעצמו, בזה שהרבה מאוד קבוצות בחברה הישראלית, אפילו לפני דוברי הרוסית, באו ואמרו בריש גלי, זה כבר לא מתאים לנו. כן, זה התחיל מקבוצות כמו ארס פואטיקה, רוי חסן, עדי קיסר, בכתיבה על זהות. אני כל הזמן אומרת שזה היה לי השראה. אני התחלתי לכתוב על זהות, אחרי שראיתי שיש משוררים שכותבים על הזהות שלהם.
המזרחית בכלל.
כן, וזה היה מבחינתי גילוי, וואו, אני יכולה לכתוב לא רק על אהבות נכזבות, אז אני לא נגעתי בפצע הזה עד אז בכלל. חטיפת ילדי מזרח, תימן מזרח והבלקן, זה גם איזה סיפור כואב מאוד שמבקש לצוץ, ועד היום החברה הישראלית לא לוקחת בחשבון. יוצא אתיופיה, שמבקשים את הבסיס של ללכת ברחוב ולא לעבור פרופיילינג בגלל צבע האור שלך, שלא נדבר בכלל לחברה הערבית שנתפסת לצערי עד היום על ידי חלק מהציבור כאויב. אנחנו כולנו מבקשים עכשיו רגע להגיד, יש לנו מקום, לתרבות שלנו יש מקום במה שנקרא להיות ישראלי, ואם קור היתוך זה משהו שבא מלמעלה והכתיבו לנו והייתה תורה שלמה, רב תרבותיות זה משהו שצומח מלמטה, ואף אחד לא כך יודע איך לעשות את זה. אנחנו בונים את זה as we go. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, כן? הנה, המאומות האחרונות, למשל, בערים המעורבות בלוד. אחת השמות הייתה זה שחיים משותפים, חיים משותפים, אבל אנחנו לא לימד אותנו איך חיים, חיים משותפים. כי אף אחד באמת לא יודע. וזה, אני חושבת, השלב הבא של החברה הישראלית, שהוא צריך לעבור מדרלמוסיה, יצירתיות, אבנגרד, יופי, אבל עכשיו איך בונים את זה גם מלמעלה.
עושים את זה באמת. אני רוצה רגע לחזור לכתיבה ולבקש ממך לקרוא עוד שיר מתוך הספר שככה נגע בי במיוחד, השיר על העגילים. אני רק אספר למאזינים, מכיוון שברדיו אי אפשר לראות, זה שאת לא קוראת, גם את השיר יבגני לא קראת, אלא את מבצעת אותו מהזיכרון, ותוך כדי שהיא מבצעת מהזיכרון, אלכס ריף גם עושה תנועות תיאטרליות מאוד. זה הכל, זה מופע שלהם, של רגש, אבל אפשר, אני חושב.
אתה מביך אותי, ועכשיו אני עומדת כאילו, וכן, ועושה תנועות מול הרדיו.
אני חושב שכשאדם עושה תנועות תוך כדי דיבור, אפשר להרגיש את זה גם במנעד הקול שלו.
אני בסוף צריכה לרגש אותך, לא משנה מה, אתה, אפילו שהקהל לא רואה אותי, אתה רואה אותי.
קהל של איש אחד.
עגילי היהלום של אמא. אמא. בגיל 30 ענדתי את עגילי היהלום שלך, והתנפחתי מגאווה. הם נקנו שם, סיפרתי, בסתר, בשווי מזכורת 4 חודשית. עשיתי אותך פרטיזנית, לוחמת חירות, גיבורה לאומית. עלית כי רצית, נלחמת להבריח לארץ הקודש כל פרוטה. ציונית, השראת שארית הפלטה. ולא סיפרתי. על ניקיון הרצפות, מחיקת החלומות, והתקפי החרדה. ולעת ערב, כשסיימתי לדון את חייך לכוס רמייה, רציתי להסיר את העגילים, ללא הצלחה. השקר שלי התאחה אל תוכי, כמו בקור היתוך מוצלח. כלא היה.
תודה לאלכס ריף, משוררת ויזמית חברתית ומנכ"לית עמותת לובי המיליון.
אם אנחנו כבר מדברים על אמא שלי, אז גם יש הרבה שירים בספר על אמא שלי, גם בסדרה אני מדברת עם אמא שלי. היא באמת בהרבה מובנים התיקון שלי, זאת אומרת, אני דרכה עושה המון עשייה. אני חושבת גם הרעיון להקמת הלובי היה הרבה מובנים היא. באמת 5 שנים עשינו תרבות והייתה המון הצלחה מבחינתי. האג'נדה הסמויה שלנו היה להפוך רוסים למגניבים. כאילו, שזה יהיה מגניב להיות רוסי, כן? עכשיו, תראה, לא הגענו לרמת מגניבות של המזרחים, זה באמת, אנחנו עוד לא שם, אבל כאילו, כן, היום זה להיות מגניב, יש לך נוביגוד, איזה יופי, יש לך אוכל מעניין. מה שלא השתנה בכל התקופה הזאת, וככה הקורונה הגיעה ואפילו התיחה את זה בפנים שלנו, זה שאמא שלי עדיין עבדה בניקיון. היא חוגגת השנה 70, הייתה אמורה לפרוש לפנסיה בגיל 62, לא פורשת לפנסיה כי אין לה פנסיה. סיפור של הרבה מאוד דוברי רוסית מבוגרים, ממשיכים לעבוד אחרי גיל פרישה, כי זוטות הם מקבלים. והבנו בעצם שאף אחד לא יפתור את הבעיות האלה אם אנחנו לא ניכנס בזה. ושהגיע הזמן, מקימים עמותה ומחליטים לקדם את הזכויות ואת הצרכים של ישראלים דוברי רוסית, גם בנושאים חברתיים כלכליים כמו עוני קשישים, גם בנושאים של דת מדינה, כמו סוגיות של גיור, אנשים שרוצים לעבור ועושים להם מכשולים, ברורי יהדות, היהודים בינינו שעושים להם בדיקות יהדות משפילות כשהם רוצים להתחתן, כל אלה שלא יכולים להתחתן בישראל בכלל, כי הם לא יהודים על פי ההלכה.
ומול מי אתם עובדים? מול פוליטיקאים בעצם?
אנחנו בעצם עובדים חברי כנסת, משרדי ממשלה, נבחרי ציבור, כל מי שיש לנו יכולת להשפיע על קבלת החלטות, המטרה שלנו זה שסביב השולחן תמיד יישב, מה שנקרא nothing about us without us, שום דבר עלינו בלעדינו, שלא יהיה עיסוק בסוגיות שלנו, וגם בסוגיות של תרבות. תראה, אנחנו 30 שנה בארץ, עדיין המורשת והתרבות שלנו לא בספרי הלימוד, לא במשרד התרבות, לא בהצגות, לא באתרי המורשת. עכשיו בדיוק הוקמה למשל ועדה, חברת הכנסת שרן השכל הקימה ועדה לבדיקת הנושא הזה, כמו ועדת בעיתון. הנה, תמיד אנחנו לומדים עם מי שעשה לפנינו דבר מעולה. בוא נבדוק מה קיים ומה לא קיים, ואיך אפשר לשפר את זה, את שילוב מורשת יהדות ברית המועצות והציבוריות.
איך התגובות באמת שאתם עד עכשיו? כי בעצם נכנס לתחום חדש לגמרי, כי זה ממש להיכנס לתוך הפוליטיקה.
התגובות הן מאוד מרגשות. זאת אומרת, אנחנו כן מקבלים שיתוף פעולה קרוס דה בורד, וזה גם מה שהלובי מבקש לעשות, לא לעבוד עם מפלגה אחת, לעבוד עם כולם, כי לא יכול להיות יותר שאת הסוגיות של ישראלים דובר רוסית יקדמו רק חברי כנסת ישראלים דובר רוסית, במיוחד שברוב המקרים הם לא מיוחדים רק לנו, עוני קשישים. זה לא שיש רק קשישים עניים דובר רוסית, הם פשוט הרבה מאוד קשישים עניים דובר רוסית, והעוני שם הוא מאוד מאוד חמור. אז הרבה מהטיפול שלנו עוזר לאוכלוסיות נוספות על הסקאלה. מהצעירים שפתאום רואים את עצמם בסיפור שלנו, כן, שרואים את הסדרה, והם מקבלים באמת עשרות הודעות.
זה ברגע לסדרה, ככה שלא נסיים את שיחתנו בלי להזכיר אותה. אני לא ראיתי את כל הפרקים, אבל ככה ראיתי פרק אחד. רציתי לשאול אותך על משהו ספציפי בתוך עבודה על הסדרה, זאת על הדילמה, עד כמה להכניס את עצמך. כי זו סדרת דוקומנטרית, לכאורה רוצה ללחוץ סיפור של דור אחד וחצי. אז כמה רצית להכניס את עצמך, ואיפה היו ההתלבטויות בהקשר הזה?
שאלה טובה. אז באמת אנחנו קודם כל שלושה יוצרים. אני, ראי שוסטר ורומן שומנוב, ובמובן הזה זה הקל עליי מאוד שהיה עוד ארבע עיניים שעזרו לי לא לבחור את זה לבד. הרבה מאוד כתבו לנו אחרי הסדרה הזאת תגובות מאוד מרגשות שהצפייה הייתה סוג של טיפול פסיכולוגי עבורם. וזה היה מאוד מרגש ואפילו קצת מפתיע, כי ככה אני מבחינתי כבר 7 שנים בתוך הסיפור הזה, כאילו אני כבר שום דבר לא מאוד חדש, ואפילו היו כאלה שכתבו שזה כל כך טראומטי מבחינתם שהם אפילו מתקשים לצפות. שזה בכלל היה לי, וואו, יש כל כך הרבה אנשים שעוד לא פתחו את הדבר הזה בכלל, ושעוד יש להם מסע לעבור בשביל לפתוח אותו. אז מבחינתי, התיקון והטיפול היה לשים אותי ואת אמא שלי על המסך. זאת אומרת, אני, בגלל שאני כבר עוסקת בזה, מבחינתי, כדי שגם לי זה יעשה משהו, אני הושבתי אותה איתי, ופתחנו שם נושאים מאוד מאוד מורכבים, שלא דיברנו עליהם אף פעם, ככה. משפחות דוברות רוסית לא מדברות בכלל. ואני גם מגזים ואומר, כאילו, התיישבנו, שעתיים דיברנו, קמנו, נגמר. גם מאז. אתה מבין, זה מין, וזה באמת, וזה כל כך משמעותי הרגעים האלה, הדקות האלה, השיחות האלה, וכל כך חבל שאין לנו את היכולת לעשות את זה בחיים, אבל אין, כאילו, זה קשה.
אני צריך את המצלמה ואת הסרט.
כן.
אז דור אחד וחצי, אפשר לחפש את זה ולמצוא בקלות ביוטיוב, ואני רוצה ללכת איתך לשאלון המהיר. שאלון המהיר הוא ממש מהיר.
ממש מהיר.
שאלה שלי ותשובה שלך מהירה, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם אלכס ריף, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, וואי, זו שאלה שכן, זה מוקב לשאול דור אחד וחצי את השאלה הראשונה בשאלון. איפה הבית השני שלך, איפה חוץ מבבית את מרגישה בבית?
אוף. אותי לימדו שאני בבית בכל מקום שבו המשפחה שלי נמצאת. וזה ממש ככה.
מה העצה הכי טובה שקיבלת מסבתא שלך?
האמת שהסבתא שלי לא ידעה לתת עצות. היא אמרה לי, את תהיי מורה למתמטיקה. ואני אמרתי לה, לא. והלכתי להיות מורה לספרות.
אם היית משתתפת בערב קריוקי עם חברים, ואין ברירה, את חייבת לעלות לבמה ולשיר, מה היית שרה ובאיזה שפה?
הייתי שרה ברוסית. חד משמעית, אני עדיין עושה את זה. הייתי לוקחת איזה שיר מלחמה. ועכשיו אני אגזים ואוסיף ואומר שעכשיו אני עושה את זה בדואט עם הבן 4 שלי, שירי מלחמה ברוסית.
אוקיי, okay, אלינו גם אותו לבמה.
שיהיה לו בהצלחה עם הפסיכולוג אחר כך.
אגב, ערבים, אם היית משתתפת בערב כישלונות, זאת אומרת, יש ערבי, זה נקרא fuck up nights.
הייתי, מה זאת אומרת אם הייתי משתתפת? כשהשתתף ב-fuck up nights, על מה דיברת?
על איזה כישלון דיברת?
דיברתי על זה שלא התקברתי כוכב נולד. והלכתי לשיר שם ברוסית, ורציתי את הפריצה הגדולה כדי שאני אוכל לשיר ברוסית בפריים טיים.
לא התקבלתי.
ולא התקבלתי, ואז אמרתי, טוב, אבל מה בעצם רצית? רצית שאנשים ישמעו אותך מדברי שרה ברוסית. ואז ארגנתי ערב ראשון, ומשם נולדה הבריגדה.
איזה מילה ברוסית אי אפשר לתרגם לעברית?
יש מלא. מתרגשת. אין דבר כזה.
זה מילה בעברית שאי אפשר לתרגם לרוסית.
כן.
לא מתרגשים.
כן, לא, אין מילה כזאת בדיוק. יש, אני דואגת, אני מוטרדת, אבל אין את המילה מתרגשת עם קונטקסט חיובי.
ממש מעניין.
כן, אין.
ולהפך, יש מילה ברוסית שאת מאוד אוהבת ואי אפשר למצוא לה מקבילה בעברית?
אמא שלי עכשיו גם בסדרה אמרה, אין ברוסית את הפועל אילו. אין דבר כזה אילו, כאילו. אין זמן שמדבר על אילו משהו ומשהו היה קורה. כי כאילו אין דבר כזה אילו. יש משהו קרה וזהו, וזה נגמר.
ממש מעניין. את משוררת, אז מתבקש לשאול אותך מי המשורר או המשוררת, הרוסיים האהובים עלייך, ואם אפשר שורה שלו או שלה?
אצלי זה לאה גולדברג, שבוא נגיד שהיא גם רוסייה, היא באמת, אבל אני, כשאני גדלתי ורצתי אותה, לא ראיתי בה כזאת. יש לה הרבה שירים שמדברים על הכפילות הזאת, על הבית הכפול, ויש לה משפט שאומר, איתכם אני נשתלתי פעמיים, איתכם אני צמחתי אורנים, ושורשיי בשני נופים שונים. ולגמרי השורשים שלי הם...
בשני נופים שונים.
בשני נופים שונים.
מתי בפעם האחרונה בכית?
הבוקר. דיברנו על איזושהי תאונה שהבן שלי עבר, הוא עבר במעבר חצייה עם אופניים, ופשוט אופנוע קף אותו מימין במקום שאסור היה לו, ופיל אותו, והוא חבר כך טראומה מאוד מאוד גדולה, וסביב המקום הזה של להצליח להכיל את הקשיים של הילדים שלך, ולהישאר חזק כדי להיות עבורם בית וחומה מגנה.
הוא בסדר?
כן.
כן, פיזית.
פיזית לגמרי, זה היה ממש שריטות. זה נפשית, אתה יודע, דברים כאלה... אין לדעת איך הם, איפה ועל מה הם מתיישבים, אבל אנחנו שם.
נקווה ונאחל טוב ורק טוב. ושאלה ששמרתי לסוף של הסוף של השאלון, למה? את כותבת את השם שלך, אלכס, עם קוף.
שאלת מיליון הדולר.
כן.
תראה, כשהייתי צעירה, ודוברי רוסית היו כותבים את השם שלי, הרבה פעמים היו כותבים את זה בקוף. כי ברוסית יש קי אחת. כאילו, בכלל, החף הזאת היא יצירה לא ברורה להם, לפעמים דגושה, לפעמים לא... ואני זוכרת שכילדה מאוד מאוד התביישתי בזה, זה כאילו הסתכלתי על זה וזה היה לי כל כך מכוער. איך אתם לא יודעים איך לכתוב את השם שלי, הצברי היפה, העגול?
עם הכף.
עם הכף. ואז התבגרתי, וככל המסע הזה של החזרה, והבנתי קודם כל שאני זאת השגיאה, ושהרבה יותר מעניין להיות שגיאה יוצאת דופן, מאשר עוד אחת כמו כולן. החלטתי שאני אלכס בקוף.
אנחנו מסיימים את התוכנית בהמלצה לשבת, מבקשים מכל האורחים שלנו להמליץ, לתת טיפ, אז תני לנו טיפ.
אז הטיפ שלי זה, תשאלו את סבא וסבתא עכשיו, שיספרו לכם את הסיפור שלהם. זה אחד הדברים שהכי גורמים לי להרגשה טובה בלב, זה ממש האילן יוחסין של המשפחה שלי. יש לי כבר מעל 700 אנשים, ואני ממש, זה כאילו המחקר הזה, זה כמו עבודה בלשית. ואחד הדברים הכי כואבים זה איך לא שאלנו בזמן. איך לא שאלנו את סבא, איך לא שאלנו את סבתא, מי זה, מה זה, מה הסיפורים. אז לכו עכשיו, עכשיו, שהטלפון הבא שאתם עושים ברגע שאתם מחבים את התוכנית, להתקשר לסבא וסבתא, לקבוע איתם חצי שעה, להקליט אותם, ושיספרו לכם הכל כמה שיותר על הסיפור של המשפחה.
איזה יופי של טיפ. היה שווה לבקש. תודה שבאת. כמובן, אני ממליץ למאזינים לצפות בסדרה דור 1.5. אני חושב שזה חוויה, למי שעבר את החוויה בעצמו, והוא חלק מהדור, אני מניח שזה מטלטל ותרפויטי, אבל אני חייב להגיד גם למי שהוא לא חלק מהדור, והנושא של בית, ומה זה להרגיש רחוק מהבית ולהתגעגע, הוא קרוב ללי בום, איזו תוכנית שמצליחה להריד מיתרים, אז תודה, תודה שבאת.
תודה רבה, אשכול על האירוח ועל התחושת בית.
נדמה לי שהשיר הבא, הבית הלא חזור של עידן רייכל, ככה יוצר איזה חיבור טבעי בין שתי השיחות שלנו היום. אז בואו נשמע אותו.
אתה חושב שאני לא אבל גם לי מתחת יש עוד שורש וגם אני מפה עכשיו נוסעים הביתה לא חזור עכשיו עוצרים בדרך עכשיו אפשר לבחור לשאול על סוף על התחלה על שיהיה ושהיה על שהייתי יכולה להיות וגם אתה עכשיו נוסעים הביתה הלוך חזור עכשיו עושים בדרך עכשיו אפשר לבחור לשאול על סוף על התחלה על שיהיה ושהיה על שהייתי יכולה להיות וגם אתה
על מה זהו? יצאה מאתיופיה לארץ הקודש על גבה של אמא שלה. כנגד כל הסיכויים והקשיים, ואולי בגללם, הפכה למשוררת, עיתונאית ואקטיביסטית, היא חברת מועצת העיר לוד, ולאחרונה גם מונתה כחברה במועצה להשכלה גבוהה. עד כאן ההצגה הרשמית יחסית, ואני אגיד לכם, תחזיקו חזק, כי סיפור כמו של אלמז, עוד לא שמעתם בתוכנית הזאת. שלום לך.
שלום.
אז גם הסיפור של איך הגענו אלייך הוא מעניין בפני עצמו, כי בעצם בתוך שיר של טדי נגוסה, אומן ההיפ-הופ, יש הקלטה שלך. הקלטה, אני לא ידעתי שזה שלך. שמעתי קול נשי, ענוג, אומר מילים לא פשוטות, ואני אקריא את המילים, שפכתם את הדם שלנו לתוך פחי זבל, מה תגידו לדור שלנו, פתאום אתם תמימים כאלה, אבל בסך הכל, מה עשיתם? השרשתם את העניין הזה שיש כאן שנאה, היה לנו הרבה כאב, הרבה סבל, הרבה זמן, וכשהוא מתפרץ, הוא מתפרץ חזק, ואנחנו נאבקים כדי למנוע את הגזענות הזאת. אז שמעתי את הקטע הזה. אני חייב, מי מדבר את הדברים הנוכחים האלה, ומסתבר שזאת את, וזאת את בגיל מוקדם, נכון? זאת אומרת, מתי אמרת את הדברים האלה ואיפה?
זה היה כשהייתי נערה בת 15, בפרשת השלחת תרומות הדם של יוצאי אתיופיה, ב-1996. זו בעצם הייתה הפרשה הראשונה, הייתי בדרכי לאולפנה, ובדרך שמעתי ברדיו שהשליחו את תרומות הדם של יהודי אתיופיה, ואז אמרתי בקול ענק, תעצור, אני רוצה לרדת. הוא כמובן לא הבין מה אני רוצה ממנו. ירדתי בתחנה, וכל הדרך חזרה הביתה אני ממלמלת לעצמי, ושואלת את עצמי כיצד אני, נערה בת 15, שגדלה כאן בארץ מגיל 4 ו-4 חודשים, מתחנכת על ערכים כמו שכל ילד ישראלי או נער ישראלי מתחנך בהם, ופתאום אני שומעת שיש כאן גזענות, שיש כאן איזושהי אפליה שמבדילה אותי, את הקהילה שלי, מיתר חברה ישראלית. אז זו בעיתה בבטן הרכה, והתחושה הייתה מאוד מטלטלת. ואלו המילים. החלטתי שאני מצטרפת להפגנה שנערכה בירושלים. אמרתי להורים שלי שאני לא אוכל להמשיך ללכת לבית הספר, ואני רוצה להיות נוכחת בהפגנה, כי הנושא הזה מאוד חשוב לי. אבא שלי התלווה אליי, וכשהגענו לירושלים, זה היה מחזה מאוד מטלטל, כי מצד אחד ניצבו שם שוטרים, פרשים, משטרת ישראל שאמורה להגן על אזרחיה, ופתאום אנחנו היינו בצד השני. אנחנו, יהודי אתיופיה, זה פתאום הפך להיות הם ואנחנו. והזעקות שנשמעו שם, וגם הזעקה האישית שלי, כנערה צעירה, שבעצם באה ואמרה, ראו מה עשיתם. ואז פגשתי אדם מדהים, קוראים לו אורי גנני, הוא שמע אותי מדברת ואמר לי, את רוצה להגיע לכנסת? להגיד את מה שאמרת עכשיו? אז אמרתי לו, כן, בשמחה. ואז הייתה ועדת עלייה וקליטה.
ואת בת 15, זאת מגיעה לכנסת בת 15.
בת 15. האמת היא שמעולם לא הרגשתי שאני ילדה, מעולם לא הייתי ילדה. אולי בגלל שאני בת בחורה, וכמובן חבלי הקליטה והעלייה. ואז בכנסת הגעתי לשם עם אמי. בזמנו שר הבריאות היה אפרים סנה, והיו שם נציגים מהקהילה האתיופית. ואז אמרו לי, עוד רבע שעה יגיע תורך, ותגידי מה שהיה לי בך. אז אמרתי לעצמי, אלמז, הדבר הכי טוב שאת יודעת לעשות זה לכתוב. בואי, תכתבי, מה את מרגישה? ותוך רבע שעה כתבתי שיר, שיר מחאה שנקרא דם מחי, ושם אמרתי את המסר שרציתי להעביר, ואת התחושות הקשות, בעיקר בסוף השיר וגם במהלכו. יש מילים מאוד חזקות ומשמעותיות, שהיום אני, כשאני בוחנת אותם לאורך שנים, אז אני אומרת לעצמי, כיצד אני, נערה בת 15, כתבה את השיר הזה?
אגב, מתי גילית את הכתיבה? איפה במהלך ציר החיים שלך, שהיה לא קל, איפה פתאום התחלת לכתוב?
את הכתיבה פגשתי בין כותלי הכיתה. כשהייתי בכיתה א', הייתי האתיופית היחידה, וכמובן המורה הציגה אותי בפני כל הכיתה, ולא כל כך התחבבתי על הילדים. ומבחינה חברתית, מאוד היה קשה להשתלב, אבל אני לא ראיתי את זה כאיזשהו חיסרון. אז מצאתי את החברים הכי טובים שלי, שזה הספרים. אז תמיד הייתי מוצאת עצמי בספרייה בית ספרית. נכנסת לשם, לוקחת ספר, ג'ינג'י וכל מיני ספרים שאהבתי. כי אמרתי לעצמי שהדרך הכי טובה כדי להתגבר על חרמות ונידוי, זה דרך הקריאה. וככל שעמקתי בקריאה, אז גם הכתיבה השתפרה. את היכולת אולי לכתוב שיר, פגשתי בגיל 12, כאשר סבתא שלי נפטרה, ואז כתבתי שיר. סבא שלי, זכרו לברכה, היה ידוע בכתיבת שירה, הוא כתב שיר הספד, כשדוקטור פייטלוביץ' נפטר. הוא היה מכונה אבי הפלאשים.
אז בעצם הכתיבה הגיעה אולי מסבא, עברה דרך הדורות אלייך.
כן, סבא עזרא שתן. הייתה לי ילדות מדהימה לצידו, גם לצד סבתא. למדתי רבות, והשירה הייתה חלק.
וגם, אני חושב ככה, דיברת מאוד בעדינות על השנים בבית ספר. את חושבת שהקושי החברתי נבע מזה שהגעת באתיופיה? זאת אומרת, זה היה זה?
ילדים הם אינם רעים במהותם. ילדים הם טובים ביסוד שלהם. אבל לילדים גם קשה לקבל את השונה. אז אני הייתי שונה בצבע האור שלי. למרות שתמיד אמרו לי, יש לך צבע אור כמו של תימניה. זה לא כל כך נחם. אני גאה בצבע שלי. תמיד הייתי גאה. מה שאני ראיתי זה את הרצון שלי, אני חושבת, גם להמשיך לשמש קול ושופר עבור ההורים שלי, שלא ידעו כל כך את העברית.
בעצם הייתי ילדה מתווכת, זאת אומרת, ילדה שככה גם היא דוברת של ההורים וגם מביאה אליהם את העולם. זאת הייתה הסיטואציה?
בהחלט. הייתי ילדה מתווכת. בגלל זה אמרתי, לא הייתה לי ילדות רגילה, הייתה לי ילדות מיוחדת, וגם כשאת צריך לכתוב מכתבים רשמיים, אז ישבתי וכתבתי. וכש... אחי הצעיר שהיום הוא מהנדס מכונות והיה ילד מחונן, כאשר הפסיכולוגית בסך הכל בדקה אותו 5 דקות והוציאה מכתב שהוא צריך להיות במסגרת של חינוך מיוחד, אז אמי הלוויה פשוט אמרה שדבר כזה לא ייתכן, וכמובן ישר נרתמתי כדי לכתוב מכתב שמסביר שתוך 5 דקות אי אפשר לעשות אבחון, למרות שלא היה לי מושג, אבל היה משהו...
זה עוול שהרגשת.
עוול, עוול שהרגשתי, אבל אמא שלי בעצם מקור ההשראה שלי, לימדה אותי כל כך הרבה דברים, ומלמדת אותי בדרכה, גם לעמוד איתנה על דעתי, על שלי, וכן, היה שם עוול שבסופו של דבר הוא גם תוקן. אבל
המכתב הצליח?
המכתב הצליח, ובסופו של דבר הייתה פגישה שבו נערך לאחי אבחון מלא, ובסוף התברר שבכלל הילד מחונן, ואז לימים גם ליוויתי אותו לאוניברסיטה, שהייתה את התוכנית לתלמידים מצטיינים.
אז לאט לאט ככה נבנית לי בראש איזו דמות שלי, ילדה כותבת, ילדה דוברת של המשפחה, ילדה נלחמת בעוולות, וגם זכית בחידון התנך, שזה גם ככה מבהיק בתוך קורות החיים שלך, איך זה קרה ומה את זוכרת מזה?
החידון נערך בבית הספר שבו למדתי, מאוד אהבתי את בית הספר, בעיקר את המורים, כי אני חושבת ראיתי בהם גם כשליחים וגם, אולי גם המקום התרבותי של להקשיב, לציית למורים, ובגלל הרצון להצליח. הייתי אז בכיתה ו' וניגשתי לחידון, התמודדו שם כמובן תלמידים מכיתות ז' וח', ולאורך כל החידון, עד שקראו בשמי ואמרו, בזמנו קראו לי מזל, לא כל כך אהבתי את השם, כי זה לא השם שנתנו לי הוריי.
מי קרא?
זה השם שהעניק לי משרד הפנים.
במשרד הפנים ככה?
הם פשוט לקחו את השם אלמז ולקחו את האותיות והרכיבו.
ככה קראו לך ברשימת השמות בכיתה?
כך קראו לי.
ומתי טובת בחזרה את האלמז?
בבית תמיד קראו לי אלמז, וגם בשכונה. כשהגעתי לתיכון, אני חושבת שאחרי הפרשה, החלטתי שאלמז זה השם שגם יקראו לי בבית הספר ובתיכון. ואם אנחנו חוזרים לחידון...
לא, הייתי חייב לעצור על זה, כי אני מבחינתי התלמז, לא ידעתי שיש אופציה אחרת.
כן, אגב, את האופציה הזאת עדיין לא הסרתי מתעודת הזהות, ונראה לי שכדאי שאסיר אותה, כי אני לא מתחברת לשם הזה בכלל, למרות שכולנו צריכים טיפת מזל בחיים.
אז חידון התנך.
כשהכריזו על שם הזוכה, מזל זרו, נאלצו לומר את שמי 3 פעמים, ואז נדמה, כאילו התעוררתי מאיזה חלום, ורגע זו אני, ואז הבטתי בקהל וראיתי את עיניהם של הוריי, והתמלאתי גאווה כל כך גדולה בשבילם, כמי שעברו את כל התלאות בדרך, את מי שהיו בכלא יחד איתי, ואת מי שעונו, ופתאום לתת איזה מתיקות לכל הסבל והעינוי הזה, ולעמוד שם, זה היה תענוג, זו הייתה חוויה גדולה בשבילי, כי היה מספיק לי להביט בהם ולהבין שעשיתי משהו שמסב להם איזשהו נחת וגאווה. גם בשבילי, זה היה להוכיח לעצמי שלמרות הקושי החברתי ולמרות הנידוי, אני כמעט ולא ייחסתי חשיבות לחלק החברתי, למרות שכמעט בכל הזדמנות נידו אותי והיו חרמות. עד היום, בת כיתתי שלמדה איתי, אומרת לי, על מה זה, את יודעת מה אני זוכרת בתקופת הילדות? לא משנה מה אמרו לך, לא משנה כמה הקניתו אותך, לא משנה כמה להגו לך על צבע אורך. את היית בשלך, את היית בעולם משלך, ואת תמיד היית סוג של אצילה ופשוט התעלמת.
אנחנו עם על מה זרו, אנחנו הלכנו אל הילדות ואל העבר, כי הוא מעניין, כי יש שם באמת איזה משהו שאני חושב שהוא חשוב כדי להבין אותך. אבל בוא נלך רגע להווה, את עושה דברים מאוד מעניינים עכשיו, אז איך בכלל קרה העניין שנהיית חברת מועצה? וגם, הרי זה עיר לא קלה, וזה עיר גם שעברו עליה דברים לא קלים בשנה האחרונה, אז איך הגעת לזה ואיך גם את מסתכלת על העיר היום?
כאדם שמאמין ביכולת של האדם ליצור שינוי, קודם כל בתא המשפחתי שלו, אחר כך בסביבה הקרובה אליו, כשאני הייתי עוזרת הפרלמנטרית של השר לשעבר מיכאל איתן, 2 שנים מדהימות בחיי, למדתי ממנו רבות, ואז התחלתי לחשוב מה קורה בעיר שלי, בעיר בה גדלתי. הייתי שם פעילה חברתית, גם בתוך העיר וגם מחוץ לה, אבל אני מאמינה שהשינוי צריך לבוא מהסביבה הקרובה. ואז כשהתבוננתי ראיתי שאין ייצוג הולם לקהילה שלי, והחלטתי שאני מתמודדת. זה לא היה פשוט לי, קודם כל כאישה.
זה מקום שקשה לתבוע כאישה?
בתוך הקהילה היה קושי לחלק מסוים מתוך הקהילה, לקבל את זה שאישה תוביל או אישה תהיה חברת מועצה. היו כאלה שאפילו אמרו לי, על מה שחקי, תני קודם לגברים, ואחר כך. אבל כאישה פמיניסטית וכמי שגדלה בבית שבו ההורים שלי תמיד דחפו והניעו אותי ותמיד דחפו אותי קדימה, החלטתי שאני לא מוותרת. והתמודדתי כי רציתי ליצור שינוי בתוך העיר שלי, לא רק עבור הקהילה שלי, גם עבור התושבים. ובכלל ייצוג הולם של נציגות נשית היא נציגות שהיא מאוד, מאוד חשובה בכל תחום ואיך, בחיים.
ואיך את מסתכלת על מה שקרה בלוד לפני שנה, שמהדהד עד היום, אני יודע מאנשים שאני מכיר שגרים שם, זה לא פצע שאוכה באופן מוחלט.
אני חושבת שהפרעות שהתרחשו בשנה שעברה, לימדו את כולנו שאנחנו צריכים להביט פנימה אל תוך הבית. כשאני אומרת פנימה אל תוך הבית, זה אל תוך אותם מקומות, כמו העיר לוד, כמו אקו, כמו יפו, ולראות איך אנחנו חיים. זו הייתה תקופה לא פשוטה, הן ליהודים והן לערבים. אני חושבת שמאז הכמיהה הזאת לחיים משותפים היא רק התעצמה. נכון, זה פרק או שלב בחיים שלנו שהוא היה מאוד מאוד קשה, כי גם בפרעות בעצם נשפכו דמים. וזו תחושה מאוד מאוד קשה, גם לחברי המועצה, גם לראש העיר וגם לתושבים עצמם. אבל מהמשבר הזה אני חושבת שאנחנו רק צומחים ובאמת מנסים בכל עת ללבן את הקשיים ולאחות את הקרעים שיש בתוכנו. זו בעיה שהיא לא רק אופיינית לעיר לוד, היא בעיה בכלל כלל ארצית. ואני חושבת שכל המדינה או כל החברה הישראלית הייתה בטלטלה באותה תקופה, ואני רוצה להאמין שזה מאחורינו.
אנחנו עם על מה זרו, אני מקשיב לך ואני ככה שומע אשת ציבור בהתהוות, ואני חושב על זה שאת כותבת שירה בכלל, ואולי ככה נספיק לגעת בשיר אחד שלך שמצחה מנהם במיוחד, זה יכול להשתלב ביחד להיות אדם רגיש ופגיע ולהיות איש ציבור?
אני חושבת שאדם לא יכול להיות איש ציבור אם הוא לא פגיע ורגיש. אם הוא לא רגיש לציבור, אם הוא לא אנושי, והוא לא יודע לגעת באותן נקודות שהציבור רוצה או שהציבור מאמין בהם, אתה לא יכול אחרת, למרות שתמיד יש איזשהו דימוי שאנחנו גם ככה, אתה חייב להיות חסין ואתה חייב להיות מעין רובוט. אז לא, אנחנו בני אדם. וככל שאתה יותר בן אדם, יותר בת אדם, אז אתה הופך לשליח ציבור יותר טוב, ועובד ועמל עבור הציבור. אז אתה לא יכול שלא להיות רגיש, ולא להיות פגיע.
אבל ביקורת, ואני בטוח שיש לאנשים מה להגיד עלייך.
אני יודעת.
אני מחרה לפי החיוך, לא, זה רדיו, לא רואים. לפי החיוך, לא, אני לא טועה.
אני עברתי הרבה בחיים שלי. דיברנו מקודם על פרשת השלחת תרומות אדם, אז מגיל 15 בעצם התעצבת האישיות שלי והזהות שלי, ואני חושבת שכאישה שחורה, כאתיופית, כיהודיה, כישראלית, אני מצוידת בארגז כלים שיכולים לסייע לי, גם כאשר לפעמים אני פגיעה, אז אני יודעת לשים את הדברים בצד ולתת לעצמי גם רגע, שבו אני אומרת כרגע אני פגיעה, כרגע הדבר הזה או הביקורת הזאת פגעה בי, אבל מיד לאחר מכן אני גם חושבת מה הלאה, כי אני רואה את המטרה הסופית. מבחינתי המטרה היא להמשיך לשרת את הציבור. אז הביקורת, עניינית ככל שתהיה, לפעמים גם לא עניינית, היא חלק. היא חלק מהחיים הציבוריים, ועלינו ללמוד לקבל אותם.
אנחנו עם על מה זרו, והגענו לשלב השאלון המהיר, על מה זרו חברת מועצת העיר לוד וחברת המועצה להשכלה גבוהה. הזכרת קודם את אמא שלך, אז תתחיל בשאלה הראשונה בשאלון, מה העצה הכי טובה שקיבלת מאמא שלך?
אמא שלי הדס, שהשם האמרי שלה זה טרונגו, זה אותה משמעות. אמא שלי לימדה אותי שבחיים הכל עובר, והחוכמה היא לתת לדברים לעבור בצורה הכי כלילה שיש. זאת אומרת, ללמוד להכיל דברים, ללמוד שמה שעכשיו כואב, מחר הוא לא יכאב. ולהיות כמובן חזקה, חזקה כל הזמן, כי אפשר אחרת.
שאלה על נושא שאמרת לי שחשוב לך לדבר עליו, איזה הצעה היית נותנת להורים לילדים על הרצף האוטיסטי שמקשיבים לנו עכשיו? הורים, סבים, סבתות?
קודם כל, אני רוצה לחבק את כל המשפחות המיוחדות. כאימא לשתי נסיכות על הרצף, ההצעה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה לתת לדברים לעבור ולהבין. אנחנו תמיד אומרים לעצמנו, זר לא יבין זאת, ובאמת זר לא יבין זאת. אני חושב שאחד המאבקים כרגע, גם של פורום נשים, אנחנו שבע אימהות, אנחנו רוצות לעשות שינוי גם מבחינת חקיקה. היום אני פועלת כדי להקים ועדה עירונית, שהיא בעצם תתכלל את כל הנושא הזה של הנגישות, שהיא בעצם ועדה שהיא חובה בכל עיר ועיר. אז ההצעה הכי טובה זה להיאבק על הזכויות של הילדים שלכם, ולהאמין שמחר יהיה טוב יותר, וכל הישג קטן של הילדים שלנו זה הישג עצום.
מה מקומם אותך?
מקומם אותי עוולות חברתיות, עוולות שנעשות. לדוגמה, לפני כמה שבועות פורסמה כתבה לגבי צימר שלא אפשר לזוג יוצא אתיופיה, בגלל שהזוג אתיופי, אז עוולות מהסוג הזה מאוד מקוממות אותי. זו בעצם גזענות.
טוב, זה מקומם גם אותי, אני חייב להגיד. אני מזמין את בעלי הצימרים שמקשיבים לנו לתקן את העוולה. בפני איזה מאכל את לא יכולה לעמוד?
אחרי שכבר עשיתי שינוי מאוד גדול בגוף שלי, ענבים.
ענבים, אוקיי.
מילה... אשכול ענבים.
מילה שאת אוהבת בעברית?
כמיהה.
כמיהה. מילה באמהרית שאי אפשר לתרגם?
פיקר.
שנגיד, אם היית צריכה ממש בכל זאת להסביר את זה?
שזה אהבה, אבל אהבה היא לא בדיוק אחד על אחד, כמו פיקר.
זה לא אהבה רומנטית בהכרח?
לא בהכרח.
זה אהבה לעולם באשר הוא? זה נורא מעניין, בואי רגע תסבירי לי. איזה סוג של אהבה אנחנו מדברים? במילה שאני אפילו לא יודע אם אני יכול לחזור, פקר?
פקר.
אוקיי. אז איזה סוג של אהבה?
יש מילים באמהרית שקשה מאוד למצוא את המילה שיכולה לבטא במדויק. אז פקר, לדעתי, אהבה היא לא בדיוק.
זה לא זה עדיין.
לא.
מעניין. טוב, אז זה אתגר. אתגר בשבילך כמשוררת, למצוא איך עושים את זה בעברית אם אפשר. אני אקריא קטע משיר שלך, ואז אשאל בעקבותיו שאלה. פיסט ברוח מרחפת על ים גליו ומשעוליו, והשתוקקתי לריח החלום. את הפציע השחר, את זרעים שפרחו ברוח, את יצאה דמותי בנצי הפרדס וההרים, רחובה על מרכבת החלום. קודם כל, זה כיף למלא את חלל הרדיו בשורות של שיר, ונשאלת השאלה, מה החלום שלך?
כשכתבתי את השיר הזה...
בת כמה היית?
הייתי בת 20 פלוס. אחד החלומות הגדולים שלי היו, רציתי להיות מגישת חדשות ומבזיקנית ושדרנית רדיו, ובהמשך השיר אפשר לראות שאני בעצם מדמיינת על המרקע הטלוויזיה דמות קהת אור, כמו הדמות שלי. היום אנחנו רואים הלכה למעשה, יש את אלמז מנגיסטו, ותקשורת זה היה תחום שמאוד מאוד רציתי, למרות שהייתי כתבת בחדשותות, אבל חלום שלי זה להיות שדרנית רדיו.
אז אני מאחל לך שתגשימי את החלום, ואני מבטיח לך שאם תהיה שדרנית רדיו שמראיין את אנשים, אני מוכן להיות המוריין הראשון שלך, נעשה עסקת חליפין. אנחנו מסיימים תמיד את השיחה עם האורחים שלנו, כיוון שהתוכנית משודרת בשבת, ולאנשים יש זמן להגשים חלומות ולממש סקרנויות, אז אנחנו מבקשים מהאורח, אורחת שלנו, להמליץ על משהו. זה יכול להיות מוזיקה שאת אוהבת, זה יכול להיות ספר, שירה שמצא חן בעינייך, זה יכול להיות טיול, מה שאת רוצה.
אני מאוד אוהבת ספרים, אז אני רוצה להמליץ על ספר שירה של חברתי דליס, שנקרא אשליה בקשת וענן, ספר שירה מקסים בעיניי, היא גם חברה באגודת הסופרים.
אז את ממליצה על אשליה בקשת וענן של דליס, ותודה על ההמלצה הזאת, ובכלל תודה על השיחה. לקחת אותנו ככה מילדות עם הרבה הרבה אחריות והתמודדות. נדמה לי שגם עכשיו בעצם את ממשיכה להיות דוברת ולוקחת על עצמך את התפקיד הזה. אני מקווה שגם מדי פעם יש לך הזדמנות לנוח וליהנות, ותודה שבאת אלינו.
תודה רבה שהזמנתם, היה לי תענוג.
אנחנו מקבלים פניות נרגשות ממאזינים שמבקשים שנחזור על השמות של מי שיתארח במהלך התוכנית. זה פניות מובנות וטבעיות, כי אני מניח שחלק מהאנשים מצטרפים באמצע ורוצים לדעת את מי הם שמעו, מי זה היה, האיש המעניין הזה או האישה המעניינת. אז היום ערכנו את אלמז זירו ואת אלכס ריף, ואנחנו נסיים את התוכנית בשיר של אלכס ריף שמתאים מאוד לימים החמים שבהם אנחנו נמצאים. השיר נקרא מזגן. אז מזגן, מאת אלכס ריף. 25 שנה לקח להורים שלי להתקין מזגן. היה כסף לחוג בלט, לשיעורי אורגנית ולקייטנת גל עף, אבל לא למזגן. אמא הייתה פותחת את כל החלונות של הבית, והשרב היה מתרווח בכל שלושת החדרים. מפסיד להם 25 שנה. יום אחד נולד מזגן. כמו שאת אח שלי הביאה חסידה ואותי קנו בחנות. אבא אמר לאמא, הנה, הבאתי לך מזגן. והיא לא ענתה לו באיחור של 25 שנה. שבת שלום, נתראה בשניים בשבת הבאה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעסקט שניים עם אשכול נבו, העסקט, באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות העסקטים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו, לכתוב את המייל של התוכנית eshkol@strudelkan.org.il. תודה לעורכת איילת דודי ולרובן מן על הביצוע הטכני.